המחלוקת היא בין הלל לשמאי, והמחלוקת לכאורה היא על עניין חקלאי. בסדר, אני אנסה להסביר עוד לפני שיש לנו את את הדפים לפנינו. הלל ושמאי חיים בזמן שבית המקדש השני עדיין קיים, וכשבית המקדש קיים אז יש הלכות טומאה וטהרה. הלכות טומאה וטהרה זה משהו שהוא מאוד מאוד בתוך החיים, כי יש לזה השלכות, כן? אם אדם הוא נטמא ממשהו, אפילו ממשהו מאוד מאוד קטן, אז הוא לא יכול לעלות לבית המקדש. יש לזה הרבה הרבה השלכות שהיום אין לנו שום קשר לדברים האלה לצערנו, מכיוון שבית המקדש חרב לפני כמעט 2000 שנה. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היו הרבה דיונים ביחס לטומאה וטהרה, והלל ושמאי מדברים על בצירה ומסיקה. בסדר, זה ישמע לכם עכשיו כאילו אני מעבירה לכם משהו בחקלאות, אז ממש לא. זה רק המסגרת, זה רק התפאורה של הדיון על השמחה. בצירה זה בענבים, ומסיקה זה בזיתים. ובעצם הדיון ביניהם, האם צריך למסוק ולבצור בכלים טהורים, האם מסיקה ובצירה צריך להקפיד שהם יהיו בכלים טהורים, או שצריך לחלק ביניהם, שאחד מהם יהיה בטהרה, צריך יהיה להקפיד שהוא יהיה בטהרה, והשני לא צריך להקפיד שהוא יהיה בטהרה. ויש מחלוקת בין הלל ושמאי בתוך בית המדרש. אנחנו ננסה להסביר את המחלוקת שוב, לא בפן ההלכתי החקלאי שלה, אלא לאן שהרב זצ"ל לוקח את הדברים בפירוש שלו בעין היה. אז יש לכם, יש לכל שתי בנות דף, אפשר לקרוא את הדברים מתוך הגמרא? בדרך כלל מגע, סתם מגע עם כלי טמא, לא מטמא, אבל לפירות יש נוזל, וברגע שיש נוזל אז זה גורם לדבר לקבל טומאה. אל תחשבו שאני מבינה מה שאני אומרת לכם, בסדר? אני רק מסבירה מאיפה צץ הדיון הזה. ולכן צריך שהכלי יהיה טהור. המחלוקת בין הלל ושמאי, שתכף נשמע אותה בלשון הגמרא, זה האם באמת צריך לבצור בטהרה, למסוק בטהרה, האם צריך לעשות הבחנה ביניהם, מה זה ומה זה. אבל אל תלגו, זה לא יהיה על זה באמת. זה רק התפאורה, בסדר? אז אני בגמרא. אמר לו הלל לשמאי, כן? אמר לו הלל לשמאי, זה כבר באמצע הדיון. אז הלל אומר לשמאי כך, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה? למה כשאנחנו בוצרים את הענבים אנחנו עושים את זה בטהרה, וכשאנחנו מוסקים את הזיתים אנחנו לא מקפידים שזה יהיה בטהרה? אומר לו שמאי, וזה כתוב, אני לא יודעת פשוט, אם צילמו לכם גם עם הגמרא למעלה?
חלק, אין לה לתמונה.
49 מצולם?
כן.
אני אגיד שוב, הגמרא אומרת ככה, אמר לו הלל לשמאי, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה, בסדר? זה יש לכם כתוב? אומר לו שמאי, אם תקניתני, גוזרני טומאה אף על המסיקה. אומר שמאי להלל, אם אתה תתחיל להגיד לי למה זה כן וזה לא, אז אני הולך לגזור גם על סליחה, אני הולך לגזור גם על המסיקה שתהיה בטהרה. אם אתה מתחיל לשאול אותי למה בזה ויתרת ולמה בזה אתה לא מוותר, אני לא אוותר גם בשני. בסדר? הבנו?
כאילו על המקום שלי
כשהלל אומר לשמאי, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה, הוא אומר לו, אם לא מוסקים בטהרה, בוא לא נקפיד על זה גם בבצירה. אם אנחנו לא מקפידים במסיקה, בוא נעזוב את זה גם בבצירה, לא נקפיד על זה. אומר לו שמאי, אם אתה הולך לא להקפיד גם בזה, אז אני הולך לעשות שבשניהם אנחנו נקפיד. בסדר, זה הלל ושמאי. הלל יש לו את הצד שלו, שמאי יש לו את הצד שלו. אומרת הגמרא דברים קשים. נעצו חרב בבית המדרש, כתוב לכם את זה בדף? אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. זאת אומרת, הדיון הזה בין הלל ושמאי זה היה דיון קשה. היה שם משהו מורכב, היה צריך להכריע איזושהי הכרעה מאוד 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 משמעותית. זה לא באמת חרב, בסדר? לא היה בבית המדרש חרב, בבית המדרש אין חרב, אבל כשהגמרא אומרת נעצו חרב בבית המדרש, הגמרא אומרת שזה היה מאוד קשה ומאוד מורכב, ולא רק שנועצים חרב בבית המקדש, אומרים הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא, זאת אומרת סוגרים את הדלת של בית המדרש ועושים עכשיו אספת חירום, ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים. כתוב לכם את כל זה? למעלה בגמרא. בסדר? זאת אומרת, זה לא סוף הסיפור, אבל לא משנה, לא ניכנס להמשך, כי אין לכם את עמוד 50, נכון? טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך, בכל מקרה, אנחנו לא נספיק היום הרבה. אז זאת אומרת, היה איזה דיון בבית המדרש, והדיון בבית המדרש הוא דיון מאוד מאוד מהותי ומשמעותי. וכשהלל ושמאי דנים על הבצירה והמסיקה, זה רק משל לעוד הרבה 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 דברים ששייכים למבט שלהם על העולם, ומה הם מבקשים מן העולם, ואיך הם רוצים שאנחנו נתנהג בעולם. והרב לוקח את הבצירה והמסיקה כמשל לשמחה ולעונג. יש בחיים שלנו דברים שמשמחים, ואנחנו תכף נראה את זה בלשון של הרב, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב. אומר הרב, בצירה, לבצור את הענבים ולעשות מהם יין, זה משל לשמחה בחיים של האדם, לכל מיני שמחות שיש בחיים של האדם. והמסיקה, שזה הזיתים, זה ביטוי לכל מיני תענוגות, עונגים, אני לא יודעת אם אומרים את זה ככה, שהאדם מענג את עצמו בחיים. ובעצם כשאומרים שבוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה, בעצם עושים איזושהי הפרדה בין השמחה והעונג. אומרים ששמחה זה דבר בפני עצמו ועונג זה משהו בפני עצמו, ואת זה אנחנו צריכים בטהרה ואת זה אנחנו כרגע לא צריכים בטהרה. מה זה אומר? מה זה מבטא? איך זה שייך לחיים שלנו? מה הרב רוצה לברר לנו דרך המחלוקת הזאת? אז את זה אנחנו נראה לאט לאט דרך הדברים של הרב. והרב יסביר את זה ממש צעד צעד למה שיתרחש בתוך בית המדרש. אבל ההלכה שבינתיים שעליה הם דנים, כלומר הדיון בין הלל ושמאי, שהלל אומר בוא נוותר על הכל, בוא נגיד שכמו שלא מבקשים טהרה בעונג, ככה לא נבקש טהרה בשמחה. ושמאי אומר לו, אם אתה הולך להגיד שלא נבקש טהרה בשמחה, אז סליחה, אני הולך בדיוק לצד השני ואני אומר שחייבים טהרה גם בעונג. בסדר? עוד לא הסברתי כלום, הסברתי רק את הפשט. אבל הבנתם את הפשט? כלומר, זה, אני מדברת על המילים שלהם, איך שזה מופיע בתוך הגמרא. בתוך הגמרא הם באמצע הדיון. הלל מבקש להוריד מאיתנו איזושהי דרישה, ושמאי אומר, אם אתה הולך להוריד את הדרישה הזאת, אני הולך לא רק להשאיר את הדרישה הזאת, אני הולך להוסיף עוד דרישות. בסדר? זה בגדול. עכשיו ניתן לרב לדבר ואז יהיה יותר פשוט. אנחנו עוד לא יודעות. בסדר, זה סיפור, הוא עוד לא נגמר הסיפור הזה. זה סיפור קשה. מה שנפסק בבית המדרש זה את הבצירה של הענבים לעשות בטהרה. להקפיד שהכלי יהיה טהור. ואת המסיקה של הזיתים לא להקפיד על כלי טהור. והילל אומר, אם אנחנו כבר לא מקפידים על כלי טהור במסיקה, בוא לא נקפיד על כלי טהור גם בבצירה. ושמאי אומר לו, אין מצב, אתה הולך לוותר על זה, אני הולך להכריח על שניהם. בסדר? טוב, זה הילל ושמאי, אנחנו ניפגש איתם. מה כל אחד רואה בזה? בסדר, אבל אני אומרת שוב, הרב לא ידבר לא על בצירה ולא על מסיקה, הרב ידבר על שמחה ועונג. אז הוא מתחיל ביסוד הטומאה והטהרה. יסוד הטומאה והטהרה בישראל הוא בעיקרו ביחס אל המקדש, כדברי הרמב״ם במורה נבוכים בשלישי, לרומם ערך המקדש ולהשריש בלבבות שהוא מרכז חיי הכלל והפרט. טוב, אז בואו נגיד כמה מילים על טומאה וטהרה, למרות שאנחנו מרוחקים מזה לצערנו כרחוק מזרח ממערב. כשבית המקדש עומד על טילו, אז אנחנו לא יכולים להיכנס לבית המקדש מתי שמתחשק, איך שמתחשק, בזמנים שמתחשק. דיברנו על זה שבית המקדש זה ושם נעבודך ביראה. יראה, נכון, אמרנו שבחיים שלנו בדרך כלל יש גם שביל של אהבה וגם שביל של יראה. בבית המקדש אנחנו מתפללים ושם נעבודך ביראה. יש איזשהו משהו אחר בבית המקדש שלא יכול להיות שהאדם מסתובב שם איך שבא לו, מתי שבא לו, באיזה זמן שבא לו, באיזה דרך שבא, זה לא קשור. אחד מהדברים שמביאים את זה לידי ביטוי זה שאדם חייב להיות טהור. טהרה זה לא ניקיון. טהרה זה לא משהו חיצוני. טהרה זה ביטוי למשהו פנימי. כלומר, רק אם אדם באמת, באמת, מטהר את עצמו, הוא יכול להיות ראוי להתקרב לבית המקדש, לעלות לבית המקדש. עכשיו, תהליכי הטהרה הם רבים ושונים, אני אתן רק דוגמה, בסדר? אם אדם פוגש באיזושהי טומאה, אז מזים עליו מי חטאת, כן? מזים עליו מאפר פרה אדומה. אז הוא צריך לעבור תהליך, כן? הוא עובר שלושה ימים ומזים עליו ביום השלישי, עוברים עוד שלושה ימים ומזים עליו ביום השביעי. כלומר, זה לא שפכו עליך אקונומיקה ונהיית נקי, אתה יכול להיכנס לבית המקדש. הוא צריך לעבור תהליך של התרחקות מהטומאה, הוא צריך לעבור תהליך של התנקות מהטומאה, וכל הדברים האלה זה ביטוי לזה שהוא מחזיר את עצמו להיות ראוי לגשת אל בית השם. אז זה לא ניקיון, זה לא סנט מוריץ, זה לא אקונומיקה, ממש לא, זה תהליכים פנימיים שהוא עובר דרך ההתארות שהוא מתאר את עצמו כשהוא רוצה להיכנס לבית המקדש. אז היסוד הזה שייך לדורות האלה שזוכים לבית המקדש. מאז שחרב בית מקדשנו, הסיטואציה היחידה שמזכירה את הטהרה שהייתה בבית המקדש זה אישה שטובלת כדי להיטהר, היא היחידה. כל הגברים שטובלים כל יום שישי ולא יודעת מה כל ערב חג, זה לא קשור בכלל, כי הם לא שומרים, הם לא מכינים את עצמם לטבילה במקווה, הם טובלים במקווה, כן? לוקחים הגבת, זה נורא נחמד. אבל אישה לפני שהיא טובלת במקווה, היא מסירה את כל המחיצות, את כל החציצות, את כל מה שדבוק אליה, זה ביטוי לזה שהיא באמת, באמת, באמת עושה השתדלות להיטהר. והיא צריכה להקפיד על זה מאוד, 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 כמו שהקפידו כשבית המקדש היה קיים. ולכן הרבנית חנה הייתה אומרת שכשאישה טובלת, חוץ מזה שהיא מברכת על הטבילה, אז היא צריכה להגיד יהי רצון מלפניך, כמו שאנחנו אומרים בסוף תפילת 18, כי אנחנו היחידות, הנציגות היחידות במציאות במשך 2000 שנים האחרונות, שאנחנו עושות איזשהו מעשה שהוא באמת דומה למה שעשו בזמן בית המקדש. כל השאר זה אין עוד דברים כאלה. מה שאנחנו אומרות בסוף, אני לא יודעת אם הספרדיות אומרות את זה גם, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה כימי עולם עכשיו. מה שאומרים בסוף 18? לא, אני לא יודעת אם, אולי ספרדיות לא אומרות את זה. לא, תסתכלו בסוף התפילה. היא אומרת שזה פשוט, זה הזכות רק שלנו. אין עוד מישהו בעולם, לא משנה, יכול להיות איש, נכון, יש כאלה שטובלים כל יום, נכון, יש גברים שטובלים כל יום, לא יודעת. לפני התפילה, זה לא קשור, זה לא קשור. רק אישה שטובלת במקווה היא היחידה שטובלת כמו שטובלו פעם, היא חייבת, חייבת להקפיד על כל ההלכות, היא לא יכולה לטבול סתם, היא חייבת להסיר את כל החציצות. אפילו החציצות הכי הכי קטנות, אז זו זכות מיוחדת שנשארה רק לנשות ישראל. ולכן היא אומרת שחוץ מהברכה, זה כשאישה עושה את זה, אז הכי הכי מתאים שהיא גם תתפלל על זה, כי היא אומרת ריבונו של עולם, הנה אני מחזירה את עם ישראל במנהג שלי למה שהיה פעם. בסדר, אבל זה היה בסוגריים, רק בגלל שנזכרתי בזה, זה לא קשור לשיר, אבל זה חשוב. עכשיו הרב ידבר על השמחה והעונג, בסדר? אז הרב אומר כך, והנה החיים נחלקים בצד הטוב שלהם לשמחה ולתענוג. בסדר, הרב רוצה לדבר על שני מצבי נפש חיוביים בחיים של האדם. נכון, לפעמים יש לנו מצבי נפש מורכבים, מצבי נפש כואבים. עכשיו הרב רוצה לדבר על מצבי נפש שהם מלאי חיוב, וזה השמחה והעונג. עכשיו הרב יסביר למה הוא משתמש בענבים ובזיתים כדי ללמד אותנו על השמחה והעונג. אז האמצעי של השמחה ברוב הוא היין, ויין ישמח לבב אנוש. אמצעי התענוג הוא השמן, שיחה כשתייה, כשמן בעצמותיו, שיחה של תענוג, הוא מועיל גם כן לידינו לפנק הרגשת העונג ביותר. אז הרב אומר שהיין והשמן זה משל. היין זה משל לשמחה, נכון? כתוב יין ישמח לבב אנוש. אז עוד נדבר בעזרת השם הרבה על היין כשנתקרב לפורים, אבל כמשל לשמחה מביאים את היין, והרב רוצה שנעשה הבחנה בין מה זה שמחה, מה זה כוח השמחה בחיים שלנו, ומה זה כוח העונג. השמן הוא ביטוי לעונג. למה השמן הוא ביטוי לעונג? כמו כל הקרם, היום לא משתמשים אולי בשמן זית כדי להתענג, אבל נכון, יש כל מיני קרם גוף וקרם ידיים וקרם פנים וקרם, אני לא יודעת מה זה. זה לא משהו הכרחי, נכון? אם אדם לא ימרח על הגוף שלו קרם, לא יקרה לו שום דבר, הוא לא ימות, הוא לא יתמוטט, הוא לא יהיה חולה. זה איזשהו דבר שאדם מוסיף לעצמו בשביל לפנק את עצמו. עונג זה פינוק, זה לא הבסיס של החיים, זה לא הלחם, זה לא הדברים ההכרחיים לחיים, אבל יש דברים כאלה שאדם מענג את עצמו. בסדר, ככל שהדורות הולכים ומשתכללים, אז יש לנו יותר ויותר 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 עונגים. בסדר? אז השמן הוא משל, והיין הוא משל. ומה הדיון בין הלל ושמאי? בסדר, דילגתי איזה שורה וחצי. עכשיו הרב יסביר מה בעצם הלל מנסה לומר. למה הלל מבקש משמאי שלא נבצור בתארה כמו שאנחנו לא מוסקים בתארה? אז הלל אומר כך, והנה לא כל העם יכולים להיות חסידים ואנשי קודש עד שתהיה שמחתם ועינוגם כולו בכלי טהור. אומר הלל, אני מכיר את הנפשות הפועלות. כשאתה מבקש שכל דבר יהיה בטהרה, בעצם אתה מבקש שכל החיים של האדם, הכל יהיה לשם שמיים. הכל, הכל, הכל. מה זה הכל? גם כשאדם שמח, כל השמחות של האדם שיהיו לשם שמיים, וגם כל העינוגים של האדם לפני שאת אוכלת, מה זה השוקולד שאתם הכי אוהבות? פסק זמן? גם כשאת אוכלת פסק זמן, אז את פותחת את העטיפה ואת מסתכלת על הפסק זמן ואת אומרת לשם ייחוד קודש בריחו שכינתה, הכל לשם שמיים. אומר הלל, זה לא יכול להיות. אנחנו לא יכולים לדרוש מהעם. הוא מתבונן על העם, הוא לא מדבר על עצמו, הוא מתבונן על העם והוא אומר, איך אפשר לבקש מאנשים שכל השמחות וכל העינוגים זה בטהרה, בכלי טהור, שהכל יהיה לשם שמיים, שלא יהיה בחיים 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 לא שמחה ולא ליקוק של שוקולד שהוא לא לשם שמיים. אומר הלל, זה בלתי אפשרי. לא לצד הנטייה השפלה החומרית, כי אם לצד המעלה והקדושה המתייחסת למקדש ולקודש. זה לא המדרגה. זה אתה לא יכול לדרוש. לכן הלל אומר, כמו שוויתרנו בעונג, בוא נוותר גם בשמחה, ולא נבקש שכל שמחה תהיה לשם שמאי. מה אומר לו שמאי? אומר לו שמאי, והנה לקדש את ישראל מן העמים. ראו חכמינו האלוקיים ז"ל להשריש יפה בלבבות שהשמחה הראויה בישראל להיות רק במקום מצווה. אומר שמאי, עם ישראל זה אומה אחרת, היא לא דומה לשאר האומות. לא יכול להיות שהחיים שלנו יהיו כמו החיים של אומות העולם. לא יכול להיות שהסמכות שלנו יהיו סתם סמכות. תראו, באמת בעם ישראל, ברוך השם יש הרבה סמכות, נכון? כשנולד תינוק אז יש שמחה, וכשילד מגיע לגיל 13 אז יש שמחה, וכשאדם מתחתן אז יש שמחה, וכשמסיימים מסכת אז יש שמחה. עם ישראל הוא שמח, אבל אומר שמאי, אצל עם ישראל הסמכות יש משמעות. עם ישראל זה לא סתם אומה, זה לא סתם אנשים, אנחנו לא מסתובבים בעולם, חוטפים מכל הבא ליד, נהנים מכל דבר מה שבא לנו ואיך שבא לנו, מה פתאום? לכן ראוי שהסמכות בעם ישראל יהיו לשם שמיים, שזה לא יהיה סתם שמחה, סתם צחוקים, סתם כיף, סתם התאספות כזאת להרגיש שאנחנו בכיף של החיים שלנו, זה לא זה, זה לא זה אומר שמיים. אומר שמאי, וכן הוא הטבע המוסרי של איש הישראלי הישר הולך, שלא יישאהו לבבו לצאת ממחול משחקים, רק לשם שמחה של ריקות באלמה כדרך שאר גויי הארץ. אומר שמאי, זה מה שמבדיל אותנו מאומות העולם. אין אצלנו כאלה אנשים שיושבים בקרנות רחוב וסתם צוחקים, או סתם משתכרים, או סתם אלוהגים לאחרים, כן, ובמושב ליצים לא ישב, אשרי האיש אשר הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. זה לא שייך לעם ישראל, אומר שמאי. זה לא יכול להיות שעם ישראל יהיה שייך לחיים רדודים, לחיים שטחיים, לשמחות שהן לא מחוברות לאיזושהי משמעות פנימית. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שהם יהיו סתם שמחים, מכלום. מדברים ריקים, מדברים עלובים, מדברים שפלים, מדברים מצחיקים, מדברים נמוכים, זה לא יכול להיות. זה אומר שמאי על השמחה. אומר, אני מסתכל על עם ישראל כמו שאתה הלל מסתכל על עם ישראל. אני מסתכל על עם ישראל ואני אומר, זה מתאים להם, זה מתאים להם שהשמחות שלהם יהיו באמת לשם שמיים. לא סתם שמחות. אבל הוא אומר, אמנם התענוג, דבר זה לא אפשר הוא לרומם את רוח העם במעלה כזאת, עד שלא יווה גם כן להתענג בהליכות חייו, במאכלו ובמשתהו, כי אם במקום מצווה וקדושה. מה ההבדל בין שמחה לעונג? אז שמאי מנסה לומר ששמחה זה משהו הרבה יותר רוחני, ושמחה זה משהו הרבה יותר כללי. כשאדם שמח, זה מעניין. כשמישהי חברה שלה מהשירות התארסה, ישר היא צורחת במסדרון, כל המדרשה צורחת איתה. אתם בכלל לא יודעים מי זאת, איך היא נראית, איפה היא גרה, כולה חברה של חברה שלכם. באמת אתם שמחות, למה אתם שמחות? אתם אומרות, יש איזו שמחה בעם ישראל, אנחנו מרגישות שאנחנו גם שמחות. כשמשהו טוב קורה בעם ישראל, שמחה זה לא רק שלי, נכון? למה כשזוג מתחתן הוא מזמין אנשים? מה יש שהתחתנו לבד, שישמחו לבד, הם עצו אחד את השני, מה הם צריכים את כל הקהל? זה לא, שמחה זה לא רק שלי. שמחה זה משהו שהוא מחבר אותי גם לאחרים, וכשאני מספרת לאחרים, הם באמת שמחים איתי, הם לא עושים את עצמם. אז יש משהו גם רוחני, הרבה יותר בשמחה. השמחה היא נובעת מתוך הנפש, היא לא נובעת מתוך הצדדים הפיזיים בחיים של האדם, מתוך הצדדים הגשמיים שבאדם, אלא מתוך מקומות יותר פנימיים, יותר עמוקים, יותר אמיתיים. זה מצד אחד. ומצד שני היא כללית, היא מדביקה, היא מחברת, היא משתפת. שוב, כל שמחה שיש בעם ישראל, מזמינים אנשים ואוכלים ביחד, ואומרים דברי תורה ביחד, משתפים אחד את השני, כי זה כללי, שמחה זה כללי. מה קורה בעונג? עונג זה מאוד 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 פרטי. כן, כבר דיברנו על זה שכשהלכת וקנית בקיוסק גלידה, לא בא לך לפגוש אף אחת. את נכנסת בשקט בשקט למסדרון, מתחבא מתחת לסמיכת פוך ומלקקת בשקט את הגלידה שאף אחד לא בקש ממך חתיכה, לא רוצה. חוץ מזה, לא בטוח שלחברה שלך זה יהיה טעים, לך זה טעים, לא יכול להיות שזה לא טעים. עונג, מה שאני מתענגת, מי אמר לך שזה עונג של השני? גם אני לא יכולה בשום דרך להעביר לך כמה הגלידה הזאת טעימה. הגלידה הזאת טעימה לי 82.555. זה לא קשור, זה לא קשור. זה משהו מאוד 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 פרטי, מאוד פרטי, נכון? אחת אוהבת את הקרם הזה והשנייה לא יכולה להריח את הקרם הזה. אחת מתענגת על איזה פיצוחים שהשנייה לא יכולה להריח אותם. זה לא, זה לא קשור. אז זה גם מאוד מאוד פרטי, וגם עונג זה מאוד 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 פיזי. זה מאוד חומרי. אומר שמי בתענוג, בעונגים, ברור שאני לא יכול לדרוש מעם ישראל שהם יתענגו לשם שמיים. זה בשביל שאדם יתענג לשם שמיים צריך מדרגה אילאית מאוד 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 מאוד. אז על העונג אני מרגיש שבאמת אי אפשר לבקש, אבל אין קשר בין עונג לשמחה. שמחה זה משהו אחר. עצם זה שכשאת שמחה, את לא משאירה את זה לעצמך, זה אומר שזה משהו בהרבה הרבה יותר כללי. עצם זה שבשמחה את שמחה גם על אנשים שאת לא מכירה, זה אומר שזה משהו הרבה יותר נשגב מסתם עונג. לכן אומר שמי, על השמחה אנחנו חייבים שהיא תהיה לשם שמיים. על העונג, ממש לא. עוד אי אפשר. דרכנו עוד ארוכה, אנחנו מרוחקים מאוד 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 מזה, שכל ביס מגלידה שניקח, נגיד לשם ייחוד קודש בריחוד. לא הגענו לשם. שוב, זה המבט שלו על האומה. ואז אומר לו הלל, וזאת היא שאלה. מה בין יסוד השמחה ליסוד העונג? שניהם הם מדרכי החיים האנושיים. מפני מה בוצרין בטהרה, המאירה שיסוד מציאות היין המשמח, ראוי להיות בטהרה ולתכלית מעולה, ואין מוסקין בטהרה השמן המענג, אי אפשר להניג הציבור שיהיה הכל על טהרת הקודש. עכשיו, לאן הלל מושך? הלל רוצה לבקש משמיים, שיוותר לנו גם על השמחה בטהרה. לא בגלל שהלל רוצה לוותר לנו. הלל רוצה משהו אחר, תכף הרב יסביר את זה. הלל רוצה שנעבור בתוכנו תהליך. הלל לא רוצה שנשמח לשם שמיים, בגלל ששמי החליט שקופים את זה על כולם. בגלל ששמי החליט שלא יכול להיות שנהיה כמו כל האומות. בגלל ששמי אומר אין מצב שתהיה שמחה לא לשם שמיים. גם הלל רוצה שמחה לשם שמיים, גם הלל רוצה עונג לשם שמיים. הלל ושמי זה שני ענקי עולם, אנשים, עליונים, 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 שניהם. אבל הלל, המבט של הלל מבקש שנאמין שהעם יוכל להגיע להבנה הזאת מתוך התהליך שהוא יעבור. איזה תהליך הלל רוצה שהאומה תעבור? אומר הרב, ומזה היה מקום אז בהתחלת ההדרכה לדון, שכיוון שאין זאת מדרכה של תורה להכביד על החיים ההמוניים. ההמוניים זה כולם. כל האנשים. נכון? בכל האנשים יש אנשים חזקים, יש אנשים חלשים, יש אנשים גיבורים, יש אנשים פחדנים, יש אנשים רציניים, יש אנשים פחות. אומר הלל, אני מרגיש שלהגיד לכולם לסמוך לשם שמיים, אני מרגיש שזה עוד לא, זה עוד לא. אז יותר מקדי מסעם, הוא מרגיש שזה יהיה עליהם מסע מדי כבד. אולי, אומר הלל, ראוי להדריך שגם הבצירה אינה מקבלת טומאה, והשמחה ההמונית גם כן לא תהיה בכללה נגד רוח ישראל ותורה הקדושה, גם כשתלך בדרכה הטבעי. מה זה דרכה הטבעי? מפני שכך טבע האדם הוא לאהוב שמחה ושעון עליזים, להמתיק חייו הריקים כשהוא איש המוני אשר התורה והחוכמה לא יסמכו את נפשו. אז מה הלל מבקש? הלל אומר, אני בוטח בעם ישראל. אני מאמין בעם ישראל שהם אנשים ישרים. ואני מאמין שהנפש שלהם ביסודה היא טובה. ובסוף, מה שיכריע בחיים של האדם זה הטוב שקיים באדם. וכשעם ישראל ישמח בהתחלה את השמחות לא לשם שמיים, אבל מתוך השמחה שהוא ישמח בשמחות, אז לאט לאט הוא יצמיח בתוכו הכרת תודה לריבונו של עולם, על כל הטוב ועל כל האור ועל כל הברכה, ולאט לאט דווקא מתוך שהוא ישמח בטבעיות, דווקא מתוך שהוא ישמח עוד לא לשם שמיים, הוא בעצמו בסוף יגיע להכרה ששמחה אמיתית זה שמחה לשם שמיים. אז כשהילל אומר לשמיים מפני מה בוצרים בתארה ואין מוסקים בתארה, אומר הילל, אני מבקש, אני רוצה תארה, ברור שאני רוצה תארה, אני רוצה תארה בהכל, אבל אני מתבונן על עם ישראל ואני אומר, אני רואה שעם ישראל יוכל להגיע לזה בעצמו, מתוכו, מתוך טבעיות החיים שלו, מתוך שהוא ישמח בדברים, והשמחה הזאת תעורר אותו למחשבה, והמחשבה תביא אותו למבט יותר עמוק, ולאט לאט הוא ירגיש בעצמו שיותר ראוי ששמחה היא תהיה בתארה, ששמחה היא תהיה בשם שמיים. ולכן בעצם מה הוא מבקש מבחינת שמיים, אומר לשמי, בוא נוותר עכשיו קצת, בוא לא נכפה איזושהי מדרגה שאני מרגיש שהם יכולים לבד לצעוד עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, והם יגיעו לזה לבד, הם יכירו בזה לבד. אבל שמי לא מסכים. אומר לו שמי, אם תקניתני, ככה הוא קורא לו, תקניתני, הוא אומר, אתה הולך לריב איתי על זה. אתה נכנס איתי לקרב. כן, זה קרב על התורה, זה מלחמות של תורה, כן? כתוב על בית הלל ובית שמי, שהיו נושאים נשים אחד עם השני, והיו משאילים כלים אחד עם השני, המחלוקות היו בתוך בית המדרש. אבל היה ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, דבר שלא תפחדו. אבל שמיים משתמש במילים קשות. אתם יודעות מה זה שמיים? מה פירוש המילה שמי? מכירות איש עד מקצוע שלו שמאות? מה זה? הוא מעריך. מה זאת אומרת הוא מעריך? אין אצלו, מה אין אצלו? בערך. אין דבר כזה. הכל שמאות זה דיוק מדויק פיקס. אחרת הוא לא שמי. שמי, אתה רוצה לקנות דירה? אין לך מושג מה הערך של הדירה. אתה מזמין אותו, הוא הולך, מתחיל למדוד את הסנטימטרים, את המילימטרים, כמה חדרים יש שם, כמה ברזים יש שם, הם חלודים או לא חלודים, הארונות שבורים, הכל מדויק. שמי זה דיוק עד הסוף. אומר שמי, אני הולך לצאת לקרב על זה, לא יהיה. לא יהיה. אם אתה רוצה לוותר, אני הולך לצד השני. מה מנסה שמי לומר? אני בפסקה עין זין. אומר שמי, חילוק גדול יש בין שמחה לעונג. התענוג לא יתפשט כי אם על הגוף מקבל התענוג, ואי אפשר להנהיג כל אדם פרטי לתכלית הקדושה והמעלה. אומר שמי, תענוג זה פרטי. כל אדם חווה את זה לפי המדרגה שלו. יש כאלה שהתענוג שלהם זה במדרגה שפלה מאוד, נמוכה, רדודה, מתחת לפני הקרקע. ויש כאלה שהעונג אצלם זה משהו אחר לגמרי. אומר שמי, אי אפשר בכלל לעשות את הניסיון לחבר בין השמחה לעונג. זה שני עולמות. אני מאוד רוצה שיהיה עונג בתארה, אבל אני מרגיש שכל אחד נמצא במקום אחר. איך אני יכול להגיד למי שהעונג אצלו זה כמעט כל העונג הגופני, כן? זה כמעט כל החיים שלו, ולהגיד לו לעשות את זה לשם שמיים, ולהעמיד מולו אדם שאצלו העונג זה כל כך כל כך עדין ואצילי, זה בלתי אפשרי. זה העונג. אמנם השמחה יוצאת לפעולה דווקא בהמון. שמחה זה ביחד. שמחה זה כללי. שמחה זה של כולם. אותה ראוי לשמור שתהיה בתכלית התארה. ולכן קודם כל אומר שמי, אני עושה ביניהם הפרדה לחלוטין. כשאת מנסה לחשוב מה זה שמחה, מתי את מרגישה שמחה? זה מה שאת מרגישה בפנים. את לא מרגישה את השמחה בגלל שהשוקולד היה מתוק. זה לא קשור בכלל. השמחה היא משהו פנימי. היא משהו הרבה 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 יותר עמוק מסתם איזה שוקולד שליקקנו. ואם כל כך התאחדו בעיני המסתכלים מושגי השמחה עם מושגי התענוג, עד שמצד התפשטות הדעת שאין צורך וחובה לבקש על התענוג תעודות של טהרה וקדושה, כן יהיה גם כן מושג השמחה, עד שישראל כעמים ישמח בימי חול כימי מועד, על יין ושחר ושחוק משחקים וחוללים. איזה, איפה מתבטאת השמחה אצל הגויים? כן, בבית המרזח. מה עושים בבית המרזח? ביום ראשון הולכים, קודם הולכים לכנסייה כנראה, ואחר כך הולכים לבית המרזח, ומה עושים שם? ממה שמחים? מזה שמשתכרים. משתכרים, מאבדים את הדעת, מאבדים את הישרות. זה רמת השמחה שמצליחים להגיע אליה. אומר, שמי, אצלנו זה לא ככה. אם אנחנו נגיד מבחינתנו שעונג ושמחה אותו דבר, אנחנו מערבבים את המושגים. אנחנו לא מחנכים את עם ישראל כראוי, זה מאוד 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 שונה. אי אפשר להגיד שבגלל שלא מוסקים בתהרה, בגלל שלא מתענגים לשם שמיים, אז בואו גם נגיד לשמחה. זה לא אותו דבר. זה שני עולמות שונים, שונים, שונים. ואם אני לא אדרוש שמחה בתהרה, אני אפיל את עם ישראל לבורות עמוקים. הם בסוף חלילה לא יבינו מה זה שמחה באמת. הם בסוף יהפכו את השמחה למשהו נמוך, למשהו שפל. ואני לא רוצה. ראוי באמת לגזור על המסיקה, לגדור גדר גם בענייני העונג שלא יהיה בכל הרחבתו, כי אם לתעודה של טהרה המתייחסת לקדושה ומביאה לאחרית טוב. אמנם באמת רחוקים הם המושגים. שמחה ועונג זה שני דברים שונים לחלוטין. שמחה זה בנפש, עונג זה בגוף. גוף ונפש זה שתי מדרגות שונות בחיים של האדם. הבשר שלנו מאוד חשוב, צריך לדאוג לו, צריך להצמיח אותו, צריך שהוא יהיה בריא, אבל זה רובד יותר נמוך בהרבה מהנפש שלנו. ואומר שמי, אני לא רוצה לעשות ביניהם חיבור כדי שלא יהיה בחיים שלנו תשטושים, שלא נתבלבל, שלא נשכח מה זה נפש ומה זה גוף. ויש ביד הציבור בכלל להתנסה למדרגה כזאת שלא לסמוח אל גיל כעמים בהמון ופומבי, כי אם בטהרה במקום שיש לזה תכלית נשגבה, שמחה של מצווה. בעם ישראל אנחנו מחפשים שמחה של מצווה, נכון? מכניסים ספר תורה, גומרים ללמוד איזשהו ספר, כל הזדמנות של שמחה של מצווה, אנחנו עושים שמחה, אנחנו לא רק שמחים עם עצמנו, נכון? נולדה תינוקת, עושים קידוש, נולד תינוק, עושים סעודה בברית, אנחנו שמחים, אבל תמיד השמחה מחוברת לאיזשהו תוכן פנימי, זה לא נשאר חיצוני, זה לא נשאר נמוך, זה לא נשאר שפל, זה מרומם. מה שאין כן בתענוג, בתענוג זה לא כך. וכן אמרו חז"ל, שמחה, כשאדם אבל, שמחה הוא דאסור. תענוג שרי, תענוג מותר, כשאדם באבלות אסור לו לשמוח, אבל מותר לו להתענג, מותר לו למרוח את עצמו ב... כי זה משהו שאתה לא יכול לדרוש ממנו, הוא לא במדרגה. והשמחה שהיא כוח נפשי, שתתיישר באדם יפה, שתהיה רק לצד המעלה והקדושה בטהרה, תרומם את האדם כולו עד שבעצמו יבור לו דרכו להיות גם כל עינוגיו קודש להשם, וימסוק בטהרה בנדבת ליבו וחשק נפשו. אומר שמי, אם אנחנו נגזור על האומה שכל השמחות יהיו בטהרה, זה יגרום לאדם הפרטי, לא לכולם, אבל זה יגרום לאדם הפרטי לשאול את עצמו שאלות ביחס לעונג. זה שהוא שמח רק בתהרה, רק לשם שמיים, זה יעורר אותו, כל אחד לפי המדרגה שלו, כל אחד לפי המקום הרוחני שלו. אבל אומר שמי, אנחנו, יש לנו אחריות על האומה. אם אנחנו נדריך את האומה שאין דבר כזה שמחה סתם, אין סתם שמחות, אנחנו לא עלובים וקטנים ומסכנים ושפלים. אז זה שאנחנו נחיה את הסמכות לשם שמיים, זה בסופו של דבר יצמיח בתוך כל אחד כפרט הכרה שהוא צריך להשתדל שגם העונג שהוא מענג את עצמו יהיה לשם שמיים. אז השמחה היא זו שתרומם את ההכרה ביחס לעונג. אבל שוב, זה, זה אצל כל פרט בדרך שלו, בקצב שלו, על פי המדרגה שלו. לכן אומר שמאי להלל, אני לא מוותר. אני לא מוותר. אני לא מוכן שעם ישראל סתם ישמח שמחות. אני מבקש שאנחנו נודיע שבוצרים בתארה. ונכון, בינתיים לא מסכים בתארה. טוב, זה גורם לזה שינצו חרב בבית המדרש. זה גורם לזה שיומרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. זה גורם לזה שאותו היום הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים. הוא שומע את הדברים שלו והוא... הוא מתכופף. אתם יודעות שרוב הפעמים הלכה כבית הלל, בכל אופן בעולם הזה. ופה יש איזשהו בירור מאוד 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 יסודי ביחס לחיים של האומה, עד כדי כך שבית המדרש כולו 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 מתאסף ומתכנס ומברר את השאלה הזאת, כי זו שאלה מאוד 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 גורלית. והלל אומר, אני מבין שאני צריך עכשיו להתכופף ולשבת כמו אחד מן התלמידים ולהקשיב. ומה יצא מהבירור? טוב, עוד דרכנו ארוכה, יש עוד המשך גם בעמוד 50, לאט לאט, בעזרת השם, מצד עם זה. כן. כן, אבל הוא מסתמך על זה ששמאי אומר, אין מוסקים בתארה. הוא אומר, אם אין מוסקים בתארה, אז יאללה, גם אין בוצרים בתארה. כלומר, הוא מסתמך על מה ששמאי אומר. הוא יוצא מתוך זה. שמאי אומר לנו, זה שני דברים שונים. הלל מנסה להתיישב על זה. הלל אומר, כמו שאתה אומר, שכרגע אי אפשר להגיד להם את זה, אז גם כרגע מבחינתי אי אפשר להגיד להם את זה.
לא משאי אפשר להגיד להם,
זה אומר, לא, הוא אומר, אני מאמין שהם יכולים להגיע לבד, ולא שאנחנו נגזור עליהם את זה. וכששמאי אומר לו, אין מצב שלא נגזור, אז הוא מתכופף, נצטרך לברר למה, בסדר. אנחנו ניכנס עם כולם אל תוך בית המדרש, ונסגור את הדלתות ואת החלונות, ונשמר מהם. זה חתיכת, זה היה אירוע, זה לא היה ספורט.